כן, בתנ"ך עמוד 149, ויקהל משה, בפרק למדה, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. פרשת ויקהל, האם היא מהפרשיות המושאיות או האהרוניות? אתם זוכרים שיש פרשיות של תורת משה, פרשיות של תורת אהרון. האם פרשת ויקהל היא מתורת משה או מתורת אהרון? פרשת, היא לפי תורת משה, נכון? ויקהל משה. מה? מה אתה אומר?
יש
יור ויש נדבך פקודות. אז אתה אומר, ופרשת פקודי, מה אתם אומרים? זה מן הסתם? בואו נבדוק. תסתכלו בעמוד 156. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים, ביד איתמר בן אהרון הכהן. אז זה פרשה של אהרון או של משה? זאת אומרת כבר שניהם. זה פה בעיה. זה שובר את האחידות היפה של הפרשיות שדברנו עליהן עד עכשיו. אז הבה נבדוק. פרשת תרומה, אתם זוכרים, הייתה פרשה של משה. תצווה אהרון. כי שמו של אהרון אינו מופיע בכל פרשת תרומה. ושמו של משה אינו מופיע בכל פרשת תצווה. אבל האם המאפיין היחיד של פרשה כשייכת לתורת משה או לתורת אהרון זה רק לפי השם המוזכר בה?
גם לפי התוכן.
לפי התוכן, מה התוכן?
אמרנו שיש את הארבע סמנים שהיו
לא יוצא משה ויוצא אהרון. לא, יש מה בסגנון מורה שזה של משה או של אהרון? ואיך זה בא לידי ביטוי? באיזה מילים? תסתכלו למשל בפרק כ"ה, אני רואה שאני צריך ללמד אתכם את הכל בחזרה. תסתכלו בפרק כ"ה בבקשה לרגע, בעמוד 129. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לי, בואו תיקחו את תרומתי. מה מביא את האדם להביא את התרומה? הנדיבות לב. בסדר? נא להסתכל בבקשה בתחילת פרשת תצווה, בעמוד 134, בפסוק כף, ואתה תצווה את בני ישראל. אז מה מביא את האדם להביא את השמן הזית זך?
הציווי.
כלומר, הפרשה של משה היא ספונטנית, פרשת אהרון כפויה. אפשר להגיד את זה כפייה. יש כפייה, ובעוד שאצל משה סומכים על נדיבות הלב של האדם, על הספונטניות של הנפש שלו. בסדר? עכשיו, אם כן, יש לנו פה שתי פרשות ברורות, פרשת משה, פרשת אהרון. מה קרה בפרשת כתיסה? איפה היה משה? היה למעלה ואהרון למטה. אם כן, נעשה נתק בין שתי התורות, התוצאה חטא העגל. נכון? מה ההבדל? תסביר לי למה. נכון, תסביר לי מה ההבדל, מה הסיבה. כשאתה בא להתרים תורם עבור מוסד, למה הוא מוכן לתת? לשוטף או לבניין? ולשוטף הוא לא מוכן, נכון? כי אי אפשר לכתוב שום דבר על שניצל, נכון? זה נאכל. נו, אז עכשיו תבין למה שמן צריך ציווי. השמן צריך ציווי, כי השמן מתקלה. אז זה לא סתם, זה לא לומר ש... לא יגמרו עם התרומה הזאת. כל החיים נצטרך, כל הדורות צריך לתת שמן. המנורה, פעם אחת עושים אותה, גם גם הבגדים, בגדי, מיד ולדורות. נכון, נכון, בדיוק. אז אם כן, אנחנו רואים פרשיות משה, פונות דווקא על החלק שבוודאי שאדם יתנדב לו. פרשת תצווה, איפה שהאדם נוטה לא לקבל, לא להתנדב, כאן בא הציווי להכריחו. בסדר? על כל פנים יש לנו תורת משה ותורת אהרון, שמרוב הקוטביות ביניהם יצא מזה משבר, המשבר של פרשת כי תישא, חטא העגל. בסדר? עכשיו, מה התיקון של זה?
השילוב.
ולכן פרשת ויקהל תהיה פרשה של משה, דומיננטיות משה, קצת אהרון. ופרשת ויקהל, דומיננטיות אהרון, קצת משה. עכשיו, מה אני אמרתי?
אמרתי פעמיים ויקהל.
אז זה טעות, זה להגיד פקודי. דברים שאמרתי טעות הן בידי, ואני חוזר בהם.
רגע,
בהקל
זה יותר משה פחות אהרון?
בדיוק. עכשיו בואו נבדוק, תזכלו שוב בפרשת ויקל בתחילתה, ויקל בעמוד 149, ויקל משה, אם כן זה משה שקובע את כל עדת בני ישראל, ואומר עליהם, אלה הדברים אשר? ציווה השם. משתמש בסגנון של אהרון, למרות שהוא משה. תזכלו שוב בפסוק 4, ויאמר משה את כל עדת בני ישראל, אמרו זה הדבר אשר ציווה השם לבו. אז איפה הנדיבות? נעלמה? המשך הפסוק, פסוק ה. כן, זה הדבר שציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה לשם, כל נדיב ליבו יביא.
ציווה לתרום ונדיבות.
כן, ציווה להיות ספונטני, בפקודה. היה ספונטני בפקודה. אז זה מה שכתוב כאן. זה הדבר שציווה השם, כל נדיב ליבו יביא. זאת אומרת, נעשה פה שינוי. הנדיבות נשארה, אבל היא ממוסגרת בציווי. דבר נוסף, מי המתנדב בפרשת תרומה? מאיזה עם כל איש אשר יתבנו ליבו? לא, דווקא לא עם ישראל. כתוב, דבר את בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש. משמע שמי שלוקחים ממנו זה דווקא הגויים. נכון?
בני ישראל לוקחים מהגויים.
נכון. מה הייתה התולדה של זה? שהערב רב התערב בנעשה, ונעשה מזה העגל. תסתכלו עכשיו בפרשת ויקהל, פסוק ה', קחו מאיתכם תרומה. יש תיקון. כלומר, מה שהיה אידיאלי בפרשת תרומה לא יכול היה לבוא לידי ביטוי מעשי, כי זה גרם לקלקול, אז עכשיו קחו מאיתכם תרומה. זה לימוד לקח, כלומר זה הפקת לקחים מן הפרשיה. אף על פי כן, האידיאל נשאר כתוב. מה? כתוב בפרשת תרומה. היא כתובה בתורה הפרשה. מת גויש, כן, ודאי, וזה יקרה. כן, אפשר לומר, מה הבעיה? ודאי שזה תורת השם, כן, זה נשאר תורת השם. רק שיש שני מישור התגלות. יש מה שראוי ורצוי, ורצוי ומצוי, זה המציאות כך. מה?
אהרון
הייתה
מראש גם את האידיאולוגיה של משה, אבל
לא, לאהרון יש אידיאולוגיה אחרת לגמרי. לא, אהרון זה סגנון אחר לגמרי. הסגנון של אהרון זה לרדת לדרגת החוטא מלכתחילה, על מנת להעלות אותו משם. אם כן, לעומת זה פרשת פקודי, תסתכלו לרגע אחד בפרשת פקודי. אה? בוודאי, כל התורה כולה היא בעקבות מעשים שקרו. כן? אם למשל כל המצוות, למשל המצה, התורה ציוותה לאכול מצות, נכון? על שום שלא הספיק בצקם שם. ואם היה מספיק אז לא היינו אוכלים מצות. ברור?
כתוב גם ברור זה, אתה מרים את המצה, ברור זה הוציא את השם הוציא מישראל. שמצה היא סיבה להוצאת,
אז זה קושיה. אז זה קושיה על המצה הזו. אז זה סתירה בין שני הפסקאות. אז זה סתיר, לא. לא, אצלי אני קורא לזה סתירה. כלומר, לפי מה שאתה אומר, זה לא קשור לזה שלא הספיק בצקם, אבל לפי הפסקה השנייה זה כן קשור לזה שלא הספיק בצקם. אז צריך ליישב את הסתירה. אבל יש הרבה דברים. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיל הנשה, אשר בכף הירך, כי נגע בכף ירך יעקב ביבקו אמו. ואם לא היה קורה הסיפור הזה, אז כן היינו אוכלים גיד הנשא. כן? מה? אה? או שלא, למה? כתוב, על כן לא יוכלו.
אה?
מה זה היו מוצאים? לא היו מוצאים.
אז לא היה תרי"ג.
אז לא היה תרי"ג. אז היינו, אולי מצווה אחרת הייתה מופיעה. מה? למה דבר שזה ככה בנוי מראש? מה, אתה לא מאמין בבחירה החופשית? זה לפי הידיעה. אני עכשיו מלמד תורה לפי הבחירה. תלוי. אם אני יכול לתת שיעור אחר, שבו אני אראה שאי אפשר היה אחרת, אז ככה, רטרואקטיבית אנחנו אומרים אי אפשר היה אחרת. אבל זה בגלל שכל מהלך אפשרי, יש לו היגיון פנימי משלו. אבל אם היה מהלך אחר, גם אז היה היגיון פנימי לאותו מהלך אחר. זה מסתדר אחרת. כך שזה לא נורא. נזכו לרגע אחד פרשת פקודי, בעמוד 156. אלה פיקודי המשכן. מה זה פיקודי? לא. חשבונות, דוחות. פיקודי זה לעשות חשבון. מתי עושים חשבון בתום מלאכה?
כשיש חשד.
כן, רוצים לבדוק שאף אחד פה לא גנב שום דבר. אלה פיקודי המשכן. מדובר פה במדרגה נמוכה של האדם. זה בכלל לא מתאים לאווירה של פרשת תרומה, שמתקול איש אשר ידבנו ליבו, שדרבה, סומכים על משה, אין בו בעיה. אם כן, זה פרשה של החוטאים, פרשת אהרון, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. כלומר, זה הדומיננטיות של אהרון, עם קצת ממשה, שבא למתן את הדבר הזה. בסדר? וגם פה מוזכרת הראשונה האפשרות של חורבן המשכן. נכון? המשכן משכן. מה זה המשכן משכן? שהמשכן הוא משכון. הוא משכון לעוונותיהם של ישראל. אז פה זה מוזכר. נכון? כמו כן, יש עוד מקום אחד שבו מוזכר בציווי אפשרות החורבן, בפרשת תצווה. קטית למאור, להעלות לנו. מה זה קטית? קטית זה זו, לחטט זה להחריב. חז"ל אמרו קטית, קט ית. קט זה 420, ית 410. זה השנים של קיום המקדשים, להעלות נר תמיד בית שלישי. בסדר? מה זה תורת משה ותורת אהרון? מה זה מה שלמדנו בשיעורים על פרשת תרומה ותצווה? אני לא מבין לך. לא היית. השקלתות. כן? אבל באופן כללי, תורת משה היא התורה של הלכתחילה. זה מה שאנחנו מניחים, שיש לך מפגש עם האלוהות ללא מסך, כי אתה ראוי. כן? ואילו תורת אהרון בנויה עבור מי שעלול לחטא, ולכן זקוק לאמצעים בינו לבין השם. וזה שתי תכליות של קיום המקדש. למה בכלל יש קורבנות ומקדש? למה? למה יש קורבנות? להתקרב אל השם. ומי שחטא, הקורבן משמש לו כדי לכפר. אבל זה לא הכרחי לכפר. ברור? זאת אומרת, כתוב, לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאו אותם מארץ מצרים על דבר עולה בזבח. כך אומר ירמיהו. כן? אז אומרים הטיפשים באוניברסיטה, מכאן שהנביאים התנגדו לקורבנות. נכון? שהרי אומר, לא ציוויתי את אבותיכם על דבר עולה בזבח. לא, אז החזל המזכה, לא ציוויתי את אבותיכם שאדם יחטא ויביא קורבן. אבל אתה יכול להביא קורבן סתם ככה. לא ציוויתי על דבר עולה, אבל יש עולת נדבה. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, בעולת נדבה כתוב מדבר. הוא לא ציווה על עולת נדבה, כי זה בא מן דבר, אבל הוא לא מתנגד. כן. ומה שאני כן ציוויתי זה כשיש חטא. וזה לא היה ביום הוציאו אותם מארץ מצרים, רק אחר כך. טוב. עכשיו, אם תזכרו לרגע אחד, בסוף פרשת, השאלה אם יש לנו זמן. יש לנו זמן? מה? טוב, בסדר. סוף פרשת פקודים. יש ביטוי שחוזר על עצמו מדי פעם. למשל, תסתכלו בפרק למדת, פרק למדת, פסוק א', ומן התחלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש, ויעשו את בגדי הקודש של אהרון, כאשר ציווה השם את משה. אם תסתכלו עוד למשל בפסוק ה', וחשב עפודתו שעליו מנו הוא כמעשה הוא זהב, תחלת וארגמן ותולעת שני ושש מוזר, כאשר ציווה השם את משה. פסוק 7, וישם אותם על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל, כאשר ציווה השם את משה. ותקלו בפסוק 21, וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תחלת להיות על חשב האפוד, ולא יזח החושן מעל האפוד, כאשר ציווה השם את משה. וכן בפסוק 26, פעמון ורימון, פעמון ורימון על שולי המעיל סביב לשרת, כאשר ציווה השם את משה. לא. כמה פעמים חוזר הביטוי כאשר ציווה השם את משה? מה? 19 פעמים. לא, בסדר, לא קראתי את כולם. זה מופיע, אם נדייק, סליחה, 18 פעמים. 18 פעמים תמצאו כאשר ציווה השם את משה. למה? מבינה חשד, אבל למה 18 פעמים? מה זה בכלל המקדש? מה המבנה הזה? זה גם 17 ועוד 2.
לא, זה 10 הדברות שמשה הוריד, 8 פקדים של אהרון.
שבעה כוכבי לכת.
בפנים
ובחוץ, שיעבוד ביחד, זה לא... לא, 7 כוכבי לכת ואחד 11 כוכבים.
יש 11 זה היה רק בחלון, ולא
ידעתי. זה כמו שמישהו אמר שמצאו בפירמידות שלדים של 7 פרות שמנות ושל 7 פרות רזות. החזור השנייה, רק זה היה בחלום. גם שליבות של סולם מצאו בבית אל.
אם אנחנו אומרים שזה חשד, אז זה בסדר, אז כל פעם שמופיע, וזה באמת מה שנעשה לפי הוראה.
אני שואל למה 18, המספר מטריס. כן, אני חי. מכאן המנהג לנדב חי לבית הכנסת. כן, לא, זה פשוט מאוד. הרי בבית המקדש הוא אמור להיות איזה מין השתקפות של הבריאה כולה, נכון? נכון? כי הרי זה הדרך להיפגש עם האלוהות דרך הבריאה. אז כשם שהבריאה, באותו אופן שהבריאה נעשתה, ככה המקדש נעשה. לכן גם למדנו שיש למתת מלאכות פה ושם. זוכרים את זה משבוע, מהפעם שעברה שלמדנו. עכשיו, בכמה מאמרות נברא העולם? 10 מאמרות, שהן?
בראשית
ועוד 9 פעמים ויאמר אלוהים. למה הראשון בראשית לא כתוב ויאמר?
גם פרט הבריאה.
כן, למי לומר, יפה. מאמר הראשון זה אין למי לומר. אז מאמרות מצד הנברא זה רק 9. עכשיו, העולם נברא בכמה ידיים? אחת. אף ידי עפתה ארץ וימיני טיפחה שמיים. מה שאין כן בית המקדש, אומרת הגמרא בכתובות, גדולים מעשיהם של צדיקים, רש"י בניין בית המקדש, ממעשה שמיים וארץ. שבמעשה שמיים וארץ נאמר אף ידי עפתה ארץ וימיני טיפחה שמיים. בית המקדש נאמר מקדש השם כוננו ידיך, שתי ידיים. אם כן, פעמיים יד, היד של הקדוש ברוך הוא פעלה בכמה מאמרות? בכמה מאמרות? 9, נכון, כפול 2, כן, שתי ידיים, 18. אחרי 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה. כן, נכון. את צודקת, את צודקת. היא שואלת ככה, שידי זה שמאל, אף ידי עפתה ארץ וימיני טיפחה שמיים. אם כן ידי זה שמאל, ימיני זה ימין. אז אם כן יש גם כן שתי ידיים בשמיים וארץ.
אבל זה שם הקבלה.
ההסבר הוא פשוט, כל פעם יד אחת לכל חלק. מה עושה בית המקדש?
יחבר,
יפה. לא, ואז יוצא 18. מחבר, 9 לזה, 9 לזה, מחבר ביחד כ-18. בריאת העולם נעשית ב-9 מאמרות, בית המקדש פי 2, נכון? אז 9 כפול 2 זה? יש לך מחשב? נבסיס עשרוני, כן. עכשיו היקו לי רגע אחד. ציווי זה גם מאמר. אין מי שישמע, אין בעל בחירה שיעשה. מה שנקרא, ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. מכאן מוכיח הרמב״ם שאדם הראשון הייתה לו בחירה חופשית, שאם לא כן לא היה מקבל ציווי. וכן, כאשר ציווה השם את משה, דווקא לבעלי בחירה אומרים ציווה. ציווה זה מלשון צוות, חיבור. איך מתחברים? על ידי הציוות. מצוות ואשר, אשר קידשנו במצוותיו וחיבר אותנו אליו וציוונו, כן, וציווה אותנו, כלומר חיבר אותנו אליו. מצוות לזה, נכון. צוותא. מה? זה נאמר בקהלת רבה. וגם בגמרא במסכת שבת. דף למד מש. למד, למד, למד. עמוד בשורות הרחבות. טוב. פרק מ. זה כולו רגע אחד. יש דבר מוזר. וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד, ושמת שם את ארון העדות. וסקות על הארון את הפרוכת, והבאת את השולחן, וערכת את ערכו, והבאת מנורה, ועלית את נרותיה. ונתת את מזבח הזהב לקטורת לפני ארון העדות, ושמת את מסך הפתח למשכן, ונתת את מזבח העולה לפני פתח משכן אוהל מועד, ונתת את הכיור, ושמת את החצר סביב, ולקחת את שמן המשחה ומשכת את המשכן. אז כל זה זה מה שצריך לעשות, נכון? נסתכל בפסוק 17. ויהי בחודש הראשון בשנה השני באחד לחודש הוקם המשכן, ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו ויפרוס את האוהל. פסוק כ, ויקח את העדות. נסתכל בפסוק כ, ויעל הנרות לפני השם כאשר ציווה השם את משה, וישם את מזבח הזהב באוהל מועד. אז מתי הוא הדליק את הנרות? לפני שהוא הקריב את הקטורת, נכון? זה אפשרי?
לא, אמרנו שמשה כן,
משה כן, הרי בהלכה זה לא ככה. בהלכה צריך קודם כל להקטיר את הקטורת ואחרי זה להעלות את הנרות, נכון? לא, קודם כל צריך דם התמיד. הוא עושה את זה לפני שהוא הקריב את דם התמיד, והרי דם התמיד קודמת לקטורת, הוא קטורת לאיברים, נכון? אז איך יכול להיות שהוא עשה את זה? חז"ל אומרים, אהבה מקלקלת את השורה. כן? הביטוי הראשון של האהבה הוא תמיד יוצא מן הגדרים. אהבה מקלקלת את השורה. אותו דבר קרה עם נדב ואביהו. באותו יום הרי קרבו נדב ואביהו והביאו אש זרה אשר לא ציווה השם, נכון? למה? כי אהבה מקלקלת את השורה. אז זאת אומרת שמשה עשה מעשה שהיה ביטוי של אהבה, לא נענש. נדב ואביהו עשו אותו דבר, נשרפו, נכון? זאת אומרת שמה שהיה ראוי למשה איננו ראוי להם. תסתכלו לרגע אחד פרשת החרימות. אבל השם, כן, כן, קטורת יותר חביבה. לא יודע אם זה עשה את זה מדעתו, אבל לפני כן לא כתוב שהוא צריך להקטיר את הקטורת, והוא הקטיר, נכון? עכשיו נו, כן, כן. נכון, אבל אדם מתחיל עם קידוש, נכון? מתחיל עם כוס יין, לפני שהוא אכל. עכשיו תסתכלו בפרשת החרימות, מה שקראנו השבת, בעמוד 190, וידבר השם אל משה החרימות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, ויאמר השם אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש. חז"ל אומרים, אהרון בבל יבוא, ואתה אינך בבל יבוא. אז אצל משה יש אפשרות לפרוץ את הגדר ואין סכנה. כלומר זה בא להשוות את מעשה נדב ואביהו למעשה משה, שאצל משה זה תקין, אצל נדב ואביהו זה לא תקין. בסדר? עכשיו בואו נמשיך על אה. בדיוק. עכשיו תסתכלו לרגע אחד, נכון, אותו דבר, אותו דבר. אנחנו נגיע לפרשת שמיני גם, רק זה. זקלו בעמוד 20, בעמוד 160, פסוק 28. וישם את מסך הפתח למשכן ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד, ויעל עליו את העולה ואת המנחה כאשר ציווה השם את משה. אז מי קריב את הקורבן?
אהרון.
זה בדיוק הוכחה למה שאמרתי לפני כן. אני יכול להראות לך פסוק מפורש, כיוון שיש לך דעה קדומה, אתה תגיד הפוך מהפסוק.
לא יודע, אני סתם אומר,
ושתורא שתקעו
כאשר ציווה השם את משה.
אז מה? אבל מי הנושא פה כל הזמן? זה משה. אז מי הקריב את הקורבן? משה, יפה מאוד. כאשר טבע השם את משה. זה בגלל שזה המאמרות. עכשיו, אני רוצה להבין. כשמשה הקריב את הקורבן, משה לא היה כהן, נכון?
הוא לא היה כהן, אבל הוא היה כהן גדול ראשון.
הוא כהן גדול. איזה בגדי כהונה היו לו? אין בגדי כהונה. זאת אומרת, משה מתנהג ככהן בלי בגדי כהונה. הוא לבש, אומר חז"ל, חלוק לבן ללא אמרה. אמרה זה נכפלת. זה נכפלת, זה תפר זה למטה. זאת אומרת, פשוט. זאת אומרת, זה בא לומר שמוכח להיות שעבודת הכהונה תהיה מחוברת אל משה. ולכן זה מתחיל ממשה, ואחר כך נמסר לכהן. בסדר? עכשיו, יש פה משהו כפול. תסתכלו בפסוק 34. ויחס הענן את אוהל מועד. ממה עשוי הענן? לא. ממים. ענן זה מים. זה טיפות מים. וכבוד השם מלא את המשכן. ממה עשוי כבוד השם?
אש.
אש, נכון? שנאמר, ומראה כבוד השם כאש אוכלת. עכשיו, לעיני כל ישראל. זאת אומרת שעבור ישראל המראה היה אש, ועבור משה, משה ניגש אל הערפל, אם כן היה נראה כמו ענן. הוכחנו את זה. זאת אומרת שהמשכן עכשיו מלא משכינה כפולה. בתוך המשכן יש אש, מחוץ למשכן יש מעטפת של ענן. נכון? עכשיו, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. עכשיו, מה הבעיה להיכנס בתוך ענן? אין שום סכנה להיכנס בענן. אז הסכנה למשה היא ממה? מהאש. אז האש הייתה ממלאת את כל החלל של המשכן, נכון? ככה זה יוצא.
מהתחלה פחד מהאש, הוא
שעשני לו, פחד מהסנה. יפה, תמיד, עם האש הוא לא מתעסק. כלומר, הוא לא יכול להיכנס למשכן, בעצם הסיבה האמיתית היא האש. כי האש ממלא מקיר אחד עד הקיר השני.
והענן זה מסביב.
נכון. עכשיו, ובהעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום מעלותו, כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו. זה סותר מה שאמרנו לפני כן,
זאת אומרת שביום רואים רק ענן ובלילה אש.
יפה, בלילה רואים שיש אש. למה? לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. זאת אומרת, אז רואים. מאיפה רואים? הרי המשכן סגור, מהבהב, מהצדדים, כן, רואים שם, יש כמה בכל חריצים, אז רואים משהו, כן, מציץ מן החרקים, רואים את האש.
כי ענן השם על המשכן יומם,
כן,
אש תהיה בלילה.
לילה? בו. נכון? בו. זאת אומרת, זה במוכיח. עכשיו, אז אני לא מבין, איך כתוב מיד אחרי זה, ויקרא אל משה? איך משה נכנס? איך הוא יכול להיכנס? יש שם אש.
הוא נכנס, זה כבר לא אש.
האש בשביל משה יקבל. אנחנו תמיד אמרנו, כל פעם
אז מה, אז הוא כן נכנס. כתוב אם כן פה לא יכול משה.
ויקרא אל משה. ויקרא.
אז איך הוא פתאום נכנס ויקרא אל משה? תסתכלו בפרשת נשוא. בשביל זה לעשות קצת דפדופים, מה לעשות? בעמוד 232 בפסוק 89. ובבוא משה אל מועד ידבר איתו וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הכרובים וידבר אליו. 232 פסוק 89. בסדר? זאת אומרת שמשה שמע את הכל יוצאים בין שני הכרובים. זאת אומרת שהאש הייתה מתקפלת. ויקרא אל משה לומר לו שהאש התקפלה והתכנסה בין שני הכרובים. כלומר יש שני מצבים של האש. אש מכונסת, אש מתפשטת. בסדר? אז כשמשה לא יכול להיכנס זה כשהאש מתפשטת על הכל, משה יכול להיכנס זה כשהאש נכנסת פנימה. מה זה בא לומר? לא, כשהיא מתקפלת זה קורה לו. מה? ארון לא יכול. לכן, מה? מה? נכון. כנראה שבזמן שהם עושים את זה, האש מתקפלת. עכשיו, דבר נוסף, לא, בכלל לא ברור שהם עשו את זה. כל 38 שנה שהיו במקדש ובמדבר, זה לא קרה, נכון? לא, לא. אבל לפחות אנחנו מבינים שיש מצבים כאלה ומצבים כאלה. עכשיו יש לי שאלה, ספר ויקרא, האם מבחינת הרצף הקרונולוגי הוא המשך של שמות? כן, עכשיו תסתכלו בתחילת במדבר בבקשה. תחילת במדבר בפסוק א', וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השני לצאת מארץ מצרים לאמור. זאת אומרת בראש חודש יער, נכון? זאת אומרת זה חודש אחר כך, כי זה קורה באלף בניסן, וספר במדבר מתחיל באלף ביער, 30 יום יותר מאוחר. מה? ובו זה בשנה השני, הכל בשנה השני. זאת אומרת 30 יום אחרי תחילת ויקרא מתחיל ספר במדבר, אז כך שספר ויקרא נאמר תוך
חודש.
חודש מקסימום, נכון? עכשיו זה לא כמרי פשוט, כי תסתכלו בבקשה בעמוד 227 פסוק ז, פרק ז, פסוק א', ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. ואז עוד פעם מתחילים את הסיפור מאיפה שסיימנו את ספר שמות, כך שפרק ז' של במדבר הוא סימולטני לפרק א' של ויקרא. אז זאת אומרת שבמדבר הוא המשך של שמות, בדיוק כמו שאומר ויקרא הוא המשך של שמות, נכון? עכשיו תסתכלו בסוף שמות עוד פעם בפרק מ' בעמוד 161, כן. ולא פסוק למדה, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. זה בזמן נסיעה או לא בזמן נסיעה? אז זה השורש לספר ויקרא. פסוק 36, ובעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. זה פסוק, זה השורש של במדבר, אם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום מעלותו, כי הענן השם על המשכן יומה ואשתי לילה אלה בו לעיני כל בית ישראל. זה ויקרא, בכל מסעיהם ספר במדבר. עכשיו איך הסיום של התורה?
לעיני כל ישראל.
לעיני כל ישראל. הנה, זה כתוב פה, תסתכלו בפסוק 38. כי ענן השם על המשכן יומה, ויש לי אלה בו, לעיני כל בית ישראל. גמרנו את התורה. אז למה לא נגמרה פה התורה? ויש כתוב בכל מסעיהם. זאת אומרת, המשכן בעצם היה צריך להיות, לא כאן. המשכן היה צריך להיות בסוף התורה, בארץ ישראל. שנאמר, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון שבתך פעלת השם, מקדש השם קנו ידך. כלומר, צריך לצאת ממצרים, לעבור דרך המדבר, להיכנס לירושלים, להקים את המקדש. אז למה הוקם המשכן לפני כן? כן, זה התעקעו במדבר, לכן לא הייתה ברירה, כדי שהוא אמר, טוב, תעשו את זה עכשיו. אבל זה לא במקום, לכן נשאר בכל מסעים, לכן התורה לא מסתיימת כאן. אבל צריך להיות באופן נורמלי שהתורה תסתיים כאן, ואז היה לנו מקדש אחרון שלעולם לא היה חרב. היה צריך להיות, כן, ספר יהושע, ובסוף ספר יהושע הקמת המקדש. שעברו לקבל את התורה, הלכו לקבל את התורה. זה לא צריך להיות. הרי מה למדנו? ראי בשלח פרעה את העם דרך זולון נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. למה? בגלל כי פן ינחם העם. אבל אם לא הייתה בעיה כזאת, אז היו נכנסים ישירות לארץ ישראל, ולא היו מקימים את המשכן במדבר, לא היו מקבלים את התורה בהר סיני, אלא היו מגיעים ישירות לירושלים, ובירושלים היו מקימים את המשכן, את המקדש. הסיפור הזה מובא במסכת כתובות. במסכת כתובות מסופר על בנו של רבי יהודה הנשיא שהשתדך עם הבת של רבי חייה. אז עשו מסיבת ירוסין ואמרו, טוב, הילד היה ילד קטן, כן? צוציק, לא בגיל להתחתן. אז אמרו, טוב, הוא ילמד 12 שנה בישיבה ואחרי זה התחתנו. ככה סיכמו ביניהם רבי חייה ורבי יהודה הנשיא. אבל אמרו, טוב, אבל לפחות שהוא ידע מי זאת. אז קראו לבחורה, אמרו, הנה, זאת ארוסתך. רק הוא ראה אותה, הוא אמר, אולי אפשר רק 6 שנים ללמוד בישיבה? אז אמרו לו, בסדר. אז במהלך המסיבה היא עוד פעם עברה לידו, אז הוא אמר, אולי נתחתן עכשיו, ואחרי זה נלבא בישיבה. אז, והסכימו. לא, אחר כך קרה שהילדה מתה, סיפור של בסוף זה לא יצא לפה. אבל, חליל, אבל מה שהגמרא אומרת שם, שהבן של רבי יהודה הנשיא התחיל להסמיק. זה היה לא נעים כזה, שאהבה ממבט שני. כן, זה הסמיק נורא, וזה אמר לו אביו, בני ממידת בוראך יש בך. שאמר לו בתחילה נאמר טבעי אמו ותיטע אמו בהר נחלת רער, ורק אז מקדש השם קונה לדרך. ולבסוף ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כבר במקדוע. אז זה מידה טובה, זה מידה טובה שרצה להקדים את החתונה. ברוך הזנאי לעולם, אמן לבן.
מה קרה שהאש פעמים שמשה יכול להיכנס,
היא הייתה חוזרת. למה
היה מצב שבו
יש גם מלא כולה משכן? כי המשכן זה מקום הדיבור. אז אם יש תוך לדיבור, אז היא מסתפלת. זה העניין של הדיאלוג. כשאני מדבר איתך, אז אני קצת ממעט את עצמי כדי שנוכל לדבר. כשאני עם מי לדבר, אני ממלא את כל החלל של הזהות שלי.
ומי זה אתם? זה אתם משה?
מה?
ההתכנסות של האש לתוך
הכפות. אני אקרא אל משה כתוב. בוודאי.